נאמר בתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. וכן מצוות עשה מן התורה, לאכול כזית פת, דגן, בלילה הראשון של חג הסוכות. למדו את זה בתלמוד, בסוכה כבזיין, גזרה שווה. פה כתוב ב-15 בחודש השביעי, ושם כתוב בחודש הראשון, ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות, גם כן כתוב ב-15, גזרה של ב-15. מה להלן מצוות עשה מן התורה לאכול כזית מצה בלילה הראשון של חג הפסח? כך מצוות עשה מן התורה לאכול כזית דגן בסוכה בחג הסוכות. כן, הגזרה השווה הזאת היא רק על הלילה הראשון של חג הסוכות. שאר הימים רצה אדם לאכול פת, חייב לאכול בסוכה. וגון שאוכל סעודת קבע. רצה למלות קרסוב מפירות ודברים כאלה, אז אין להם זקוקים סוכה. סוכה רק על סעודת קבע, דהיינו יותר מקבצה פת. יותר משעור קבצה פת. קבצה היא פעמיים מכזית. כזית הוא 29 גרם, קבצה זה כפול. כי הקבצה היא 18 דרהם, והזית הוא 9 דרהם. אז זה כפול ממש מכזית. כן, הכזית, המצווה בליל, בליל חג הסוכות לאכול כזית. יש פוסקים שאומרים שמצווה לאכול יותר מקבצה, גם בלילה הראשון, כדי שתהיה סעודת קבע ויתחייב יותר. ויש מדעה מה מספיק כזית. טוב להחמיר ולאכול יותר מקבצה. אבל העיקר מהתורה, לכל הדעות, מספיק כזית. כי למדנו זה 15-15 מחג המצות, כמו ששם מספיק שאכל כזית מצא בליל פסח יצא, כך כותב הרמב״ם, למשל אדם זקן או חולה, לא יכול לאכול יותר מכזית. נותנים לו לאכול כזית, ובזה מקיים את המצווה מברכת שקדושה מלאכת מצה, ואוכל מקיים את המצווה. אותו דבר גם בליל חג הסוכות, ליל הראשון, שזוהי מצוות עשה מן התורה למדנו 15-15, כמו ששם המצווה, גם פה גם כן מצווה. אלא שפה המצווה לאכול כזית דגן בתוך הסוכה. זהו שלמדנו גזרה שווה. יש באחרונים, רצו ללמוד עוד כמה דברים משם. הנה למשל שם כתוב, בערב פסח, אסור לאכול בשעה עשירית ומעלה פת, כדי שיוכל אחר כך לאכול את המצה לתיאבון. בשעה עשירית ומעלה, כלומר סוף שעה 9, 3 שעות לפני הלילה, כלומר רבע יום, רבע הלילה, רבע יום לפני הלילה, לא לאכול שום דבר של פת, אפילו מצה עשירה, כדי שיהיה לו תיאבון, שיוכל בלילה לאכול את המצה. אז יש שלמדו גם כאן בערב חג הסוכות, אלא שהוסיפו, ואמרו מחצות ומעלה. למה מחצות ומעלה? בליל פסח צריך לקרוא הגדה. לא תקפו מיד עם כניסת הלילה מתחילים לאכול, אלא יש הגדה ולוקח הרבה זמן. ואילו כאן תקפו מיד, עם קצת כוכבים רשאים כבר לאכול. אז לכן יש שרצו גם כן להקדים את זה. האמת שיש מקום לחלק ולומר, המצה צריך אדם לאכול אותה בעינה כמות שהיא, בלי תערובת. אם מערב בה דבר אחר, אתה רשות ובטל למצווה. כך הגמרא אומרת, במסכת פסחים קט"ו, שאסור לערב עם הכזית מצה שאוכל שום דבר אחר, שום לפתן. ואילו בליל חג הסוכות, שם אין הדין הזה. אם אדם רוצה לאכול את הפת שלו עם איזה לפתן, כדי שיוכל לאכול אותו טוב, להנאתו, מותר לעשות דבר כזה. אף הפי שיש באמת מי שרצה ללמוד, גם זה, היא גופה, רצה ללמוד במצה. כשם שהמצה צריך לאכול אותה לבדה, בלי תערובת לפתן, כך בליל חג הסוכות, כשאוכל כזית פת, הכזית הראשון שאוכל בסוכה, צריך לאכול אותו לבדו בלי לפתן. אבל זה לא אמת, לא כך, לא כך משמע. הנה תראה בגמרא כתוב, מסכת פסחים דף קט"ט, רב ששת, וכן בירושלמי שם כתוב, רבנו הקדוש, היו מתענים בערב פסח, בלי שהיו אסטניסים. אם אוכלים ארוחה אחת ביום, בלילה אין להם תאבון לאכול. כדי לקיים את מצוות אכילת מצה, רבנו הקדוש של בודה הנשיא היה לא אוכל כלום בערב פסח, כדי שבלילה יוכל לאכול את המצה. וכן רב ששת היה צם בערב הפסח, כדי שבלילה יוכל לאכול את הכזית מצה. אף אחד לא אמר שצריך לצום גם כן בערב סוכות. למה לא כתוב זה בגמרא? אם זה היה אמת שצריכים ללמוד כל הדינים משם, אז למה גם בערב חג הסוכות שיצומו עוד יום בשנה? אלא ודאי, משמע שלא היו עושים ככה. והסיבה לכך, כמו שהסברנו, לפני שהמצה צריך לאכול אותה לבדה. אז זה צריך הרבה כוח של תיאבון שאדם יכול לאכול אותה לבדה. אז יכולים אותם בלי לפתם, בלי תערובת, שום דבר. ואילו הפת שאוכלים בליל חג הסוכות, יכולים לפת אותו עם כל מיני לפתנים, כל מיני מטעמים כמו שהוא אוהב, אז במילה יש לו כמו תיאבון. אפילו אם לא יצום כל היום, יש לו תיאבון בלי לאכול אותה. זה הטעם של רבינו הקדוש שיצם בערב פסח, אבל יצם בערב סוכות. וכי הרב ששת, כפי שכתוב אצלנו בתלמוד. הווה אומר שאין לדמות את כל הדברים כולם כאחד, אלא מה שאחד יאתמר אתמר, אחד אלא אתמר לא אתמר. לפיכך בערב חג הסוכות, אף פי כן, טוב הדבר להחמיר, יש כמה שעות לפני כן, שלא יוכל, כדי שאוכל לאכול את הכזית הדגן בתוך הסוכה לתיאבון. הצד להיות הטוב, זה באמת בירושלמי, זה בעיה דלה הפשיטה. מובא בתוספות בסוכה כ"ז, היא, מה להלן צריך שאוכל מצה בתיאבון, אף כאן כזה זה יאכל בתיאבון? זה כמו שאלה, ואין על זה תשובה. אז זה כמו בעיה דלה הפשיטה. אז טוב הדבר לחוש לזה. ברור, העניין הזה, כל זה התיאבון וכל זה, זה הדור מצווה. ואם אדם יכול להדיר את המצווה, למה לא? אז כדאי, אם רוצה לאכול ארוחה בערב פסוקות, יוכל את זה קצת מוקדם, כדי שעור שעד הלילה יוכל לאכול את הכזית הזה לתיאבון. ובכן למדנו מכאן שמצוות עשה לאכול כזית דגן בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות. מה הדין אם אדם הוא מסתער שהוא פטור מן הסוכה בכל שבעת הימים? רבותינו אמרו, למדו בסוכה כ"ו, בסוכות תשיבו שבעת ימים, תשיבו כעין תדורו. כמו שאדם נמצא בדירה שלו. אם לא נוח לו באיזה מקום, נגיד יש דלף יורד עליו, או נגיד איזה רוח פרצים יש שם, יש לו חדר אחר, יותר מרווח, רוצה להיכנס יותר, הוא הולך, עוזב את החדר הזה, נכנס לחדר אחר, כאשר תאבד נפשו. לא נוח לו לשבת בבית, אז יוצא לחוץ, ולא מונע את עצמו. כך גם כן, הסוכה תהיה בעיניך כמו דירה. אני לא מכביד עליך בדבר שאתה מסתער. נגיד למשל, חס ושלום, יש שם איזה ריחות, סרחון. אם אדם במקרה הוא יושב בבית שלו, ועל יד החלון יש שם הביוב, יושב הריח, סרוח. אז מה, הוא יושב, או שעושה תחבולות לבטל את הריח, או שנכנס לחדר אחר שאין שם ריח. אז גם כן אותו דבר, יש סוכה, ועל ידו יש שם מים שופכים, ושם יש יתושים, יש כל מיני דברים שמצערים אותו, מעקים עליו. אז אתה מסתער, פטור מן הסוכה, תיכנס תאכל בבית שלך. אבל הוא רוצה לאכול סעודת קבע, סעודת קבע חייב לאכול יותר בסוכה. זה בבית דברים אמורים, כשהוא נוח לו, יש לו שמחה, יושב בסוכה, לא מספיק שום דבר. אבל כשיש לו איזה צער, כמו שאמרתי, יתושים, יש שם הרבה יתושים, כמו ששם יש אשפה סמוכה, או שיש שם ריחות לא טובים. אז לא נעים לו לשבת שם. התורה אמרה, תשיבו כעין תדורו. מה דירה שאתה עושה לנוחיות שלך? ככה סוכה. אם אתה סובל, אתה מסתער מהסוכה? פטור. מסתער פטור מהסוכה. זה דין מיוחד בסוכה, מה שלא מצאינו בכל מצוות התורה. לכן הגמרא קוראה את זה במסכת עובדה זרה דף ג', מצווה קלה יש לי בסוכה שמה. מצווה קלה. למה נקרא שמה קלה? מפני שיש בה כולה שאין בכל המצוות. בכל המצוות, אם אדם מסתער, צריך לדחוק את עצמו ולעשות את המצווה. הוא אמר, אני מסתער, אני לא יכול, תדחוק את עצמך ותעשה את המצווה. לא פוסלים אותו כשהוא מסתער. אבל בסוכה, התורה גלתה תשיבו כעין תדורו, כמו דירה שלך. לכן, אם אתה מסתער, פטור מן הסוכה. זה דין מיוחד בסוכה, מה שאין בכל המצוות. למשל, כתוב, אפילו בדין ארבע כוסות של ליל פסח, מי שסובל מהיין, מזיק אותו היין, והוא שונא את היין, לא יכול לסבול את היין. כי יש בטבעו של אדם שהוא לא אוהב את היין. יש באדם שהיין מזיק אותו. אפילו חייב לדחוק את עצמו ולשתות יין בליל פסח כדי לקיים מצוות ארבע כוסות. הוא מסתער. תגיד מסתער, פטור מארבע כוסות. לא, לא אומרים דבר כזה. ואני ארבע כוסות זה רק מדרבנן. אפילו הכי חייב לדחוק את עצמו ולשתות ארבע כוסות. כמו שיש גם כן בירושלמי, פעם אחת הייתה איזה מטרוניתה אחת, ראתה את פניו של רבי יוסי, מאירים ככה, איזה יופי, איזה פנים, אז אומר לו, פניך אדומים כמו אלה ששותים הרבה יין, ככה לכן הפנים שלהם תמיד אדומים, יש להם לחיים ככה אדומות, ככה אתה כנראה שאתה אוהב לשתות הרבה ערק או יין, אמר תפח רוחה של אותה אישה. ארבע כוסות אני שותה בליל פסח וקושר את הצדעיים שלי עד חג השבועות מכאב ראש שיש לי. ואת אומרת שאני אוהב לשתות יין? אין לה חוכמת אדם תאיר פניו. זה מה שהיא שיבלה. זאת אומרת, משמע שהוא ילוחק את עצמו. למה? אם מצער פתור, למה יצחק? למה יצער את עצמו 50 יום שיחב לו הראש בשביל שתייה עד של ליל פסח? אלא זה דין, מוכרחים לקיים. על אחת כמה וכמה, אם אדם מסתער כשהוא אוכל את המצה. יש בני אדם, לא עלינו, הכל שלהם קשה מאוד. אוכלים כזה את מצה, שזה רובס בין המשפטיים ושם על הבטן שלו. שבעה ימים לא יצא מהקיבה. זה צער מסכם בשבילו. אפילו אחי, צריך לדחוק את עצמו. כיוון שזו מצווה, מצוות עשה, אתה חייב לדחוק את עצמך. בסוכה זה דין מיוחד, לכן נקרא שמה מצווה קלה, כמו שאמרתי. שיש בה כולה הזאת שאין בשאר המצוות. עכשיו לגבי המצווה הזאת, זו משייכת בכל שבעת הימים. אם אדם רוצה להיכנס לאכול בסוכה ורואה שיש משהו מפריע לו, או שהשמש קודחת, יש לו הסיכך, אומנם תלתה מרובה מחמתה, אבל הוא לא עשה כל כך הרבה סדינים וזה מסביב לסוכה, ונכנס שמש חזקה בתוך, נכנסה שמש חזקה, הוא קשה לו מאוד, לא יכול לסבול את השמש. אז פתור, תעשה. או שתעשה סדינים, תעשה סדינים טוב לך, תחלה החמנה בראשו, הוא לוקח את זה בחשבון, אז מכסה את כל הצדדים, כדי שלא יסבול מזה. במקרה שהיה, באו גנבים, גנבו לו את הסדינים. גם כן קורה, היום הפרצות האלה עוברים כל גבול. אדם מסכן עשה והכל, באו אלה, גנבו לו. היה לו שטחים, גנבו לו, ויש תחולים שטוח, שיבוא את המחנה, לקחו דבר. אז מה יעשה המסכן הזה? וכואב לו, לא יכול לשבת שם. אז יכנסו בית שלו ויוכל. יכול לאכול אפילו שעודת קבע, לא מכריחים אותו שיוכל דבר ארעי, יוכל שעודת קבע. כיוון שמסתעף אותו מהסוכה. אבל המחלוקת בין הראשונים, מה דין לילה הראשון של חג הסוכות? האם גם שם אומרים מסתעף פטור מן הסוכה או לא? כלומר כל שבעת הימים דין אחד להם. אין הפרש בלילה הראשון שאר הימים. אומנם אנחנו מוצאים חלוק. עובדה היא שבלילה הראשון כל אדם חייב לאכול כזית דגה בסוכה. בין אם יש לו תאבון מן אותו, חייב לדחוק את עצמו ולאכול כזית דגה בסוכה. בשאר הימים הוא לא חייב. ירצה לאכול פת, בבקשה, יאכל בסוכה. רוצה לאכול דברים אחרים, לא פת, רוצה לאכול אורז, אפילו יאכל סיר מלא אורז, מותר לאכול חוץ לסוכה, לא חייב לאכול בתוך הסוכה. הרי שיש הפרש בין שאר הימים ובין הלילה הראשון. זה בחינת כמו רשות, כאין רשות, לא רשות ממש, הוא מוכן בתוך הסוכה, יש לו מצווה. אבל הוא לא חייב לאכול דווקא לאכול סעודת קבע ושיתחייב בסוכה. רוצה לאכול משהו ארעי, לא רוצה לאכול נגיד פת, רוצה לאכול משהו אחר. כן, יש הפרש בלילה הראשון לשאר הלילות. האם נאמר גם לעניין זה יש הפרש או לא? נחלקו בזה מרן והרמה, וזה מחלוקת הראשונים גם כן. הרשב"ה, מרן פוסק דעת הרשב"ה, שכשם שבשאר הימים מצטער פטור מהסוכה, כך בלילה הראשון. נפקא מינה, ירזו גשמים בדולפים, בתוך הסוכה. אדם שיושב בפנים, פתאום מקבל מסכן גשם על הראש שלו, על הפנים שלו, לפעמים גשם שוטף. האם חייב לדחוק את עצמו בלילה הראשון ולאכול בסוכה, או לא? כאילו, כמו כל שאר הימים. במשנה כתוב, מסכת סוכה, דף כ"ט, כשירדו גשמים, ממתי מותר לפנות את התבשילים שלו שיאכל את זה בתוך הבית? משתסרח המקפד. זאת אומרת, אם אדם אוכל פול של גריסים, זה, אם תשים בו מעט טיפות מים, חלאס, כל האוכל יתקלקל. זה הטעם שלו, כשהוא מבושל, פול מדמס, יש אוהבים את זה, המצריים אוהבים את זה, זה פול של גריסים. מי תבשיל שבין הקל מתקלקל. אם אתה שופך כמה טיפות מים, הכל מתערבב, לא הלכים, מי הטעם שלו מאוס. אז בדבר כזה שערו חכמים, לא אפילו שאתה אוכל מאכל אחר, המאכל האחר לא יתקלקל אם ישפכו בתוכו כמה טיפות מים. לא, משערים במאכל כזה של פול של גריסים, שזה בנקם מתקלקל. אם זה יכול להתקלקל המאכל הזה, אתה פטור מהסוכה. תיכנס תאכל בתוך הבית שלך. זהו. ממתי מותר לפנות? לפנות את כל כליו, ללכת בתוך הבית, מי שצריך המקפה. המקפה זה פול של גריסים, כמו שאמרנו. עכשיו, בכל המאכלים, כמו שאמרנו, זה בגשמים. בלילה הראשון, ירדו גשם, לפעמים גשם שוטף גם כן. והוא רוצה להיכנס לאכול בתוך הסוכה. חייב או לא, כלומר, מסתעב פטור מן הסוכה. דעת מרן, כשם שבשאר ימים פטור, כך בלילה הראשון פטור. יוכל בתוך הבית שלו. יחכה מעט, אם יפסיקו הגשמים, יכול להיות שיפסיקו הגשמים, אחרי חצי שעה, שעה. אחר כך בסוף יראה לאט לאט, גם אם היה מעט על הסיכה איזה טיפות מים, לאט לאט ירדו, נגמר. אחר כך הוא יקלע גשם מן השמיים, יכול להיכנס בפנים ולאכול. אבל אם זה לא ככה, הוא רואה שזה הגשם הזה לקח חוזה, יאללה, תחתך תחתך כל הלילה ויום לנו לשמות אותו. או שהוא רעב. והוא רוצה לאכול, מה תגיד אותו, תחכה עד שיפסיקו הגשמים, אני יודע מתי יפסיקו הגשמים, זה לא בידו. לכן מותר לו להיכנס לאכול בבית שלו כרגיל. יעשה קידוש, מברך שיחיינו, שיחיינו שהוא מברך על היום, קדושת היום. כמו שמברכים שיחיינו אפילו בכיפור, אין לנו לא קידוש ולא של דבר, מברכים על היום. אז זה שיחיינו כמובן זמן זה, אבל בכלל שישב בזוכה הוא לא מברך, הוא יושב בזוכה, הוא יושב בבית. אז אחרי זה מברך את הקדוש ואוכל ושועד בתוך הבית שלו. אם אחר כך, אחרי זה, נגיד עוד פעם, מפסיק הגשם ויש לו עוד תאבון לאכול כזית, כדאי שידחוק את עצמו, אם כבר אין לא גשם ולא שום דבר, להיכנס בתוך הסוכה, יאכל כזית אחד. עד מתי זה יעשה את זה? עד חצות ללילה. עקר המצווה עד חצות ללילה. אחרי חצות יש בזה מחלוקת. פני שלומדים גם את זה מחג המצות. במצות יש מחלוקת גדולה בפוסקים. אם המצווה של אכילת מצה בליל פסח היא עד חצות לילה או נמשכת גם אחרי חצות לילה. שם נפקה בני הנעים דרכה. אנחנו מברכים שקל שום סוף צבנו על אכילת מצה בלילה הראשון. שאר ימים לא מברכים על אכילת מצה. אז אם זה באמת עד חצות לילה, טוב, אם לא אכל בשעה הראשונה, שעה שנייה, יש לו עד חצות. אחרי חצות, אם כבר היה למשל, היה אנוס, לא היה יכול לאכול לפני חצות. כגון, באו פתאום שוטרים, עצרו אותו, וואלה, קטן, לא עשית מס הכנסה, בוא הנה. טוב, בליל פסח, בין החורים, הם מכניסים אותו מסכם בתוך המעצר. אחר כך, עד שבא איזה קצין אחד מכיר אותו, מהר תוציא אותו. עד שהלך הביתה, כבר נהיה אחרי חצות לילה. עכשיו הוא רוצה לאכול, אז כדי לקיים את הסדר. האם יברך על אכילת מצה או לא? המסקנה שלא יברך, כי זה מחלוקת. הרמב"ם סובר בתורת אכילת מצה כל הלילה, דעת ותוספות, רק עד חצות. והרבה פוסקים סוברים כמו דעת ותוספות, והרבה כדעת הרמב"ם. אז זה לא יצא מזה ספק, ספק ברכות, כן. אוכל את הכזית, אבל לא יברך על אכילת מצה, פני ספק ברכות להקט. אותו דבר, דניאל, סוכה. אנחנו לומדים 15-15 מחג המצות. מה שיש דין בחג המצות, זה גם כן בסוכה. אם אדם לא אכל, נגיד היו גשמים, ואכל בבית שלו. אחר כך הוא נגיד קם בשעה 2-3 אחר חצות לילה, ורואה יש ברוך השם כלו הגשם מן השמיים, ואפשר לשבת בסוכה ולאכול. טוב יעשה שיאכל. בכל וכו, אם הוא רוצה לאכול יותר מקבצה, צריך לברך לשם בסוכה, כמו כל שאר הימים, זה לא פחות משאר הימים. אם רוצה לאכול פחות מקבצה, אז יאכל ככה בלי ברכת לשם בסוכה, ישם בסוכה, יאכל כזית אחד, יציע לבד למדי אמר, שמצוות החילה הזאת היא כל הלילה כולה. אז טוב שיחזה ככה. בדרך אגב, אני רוצה לומר, בכלל, על הסדינים, הזכרתי בדבריי, שעושים סביב דפנות הסוכה. הדפנות צריכות להיות בדבר שלא הולך ובא ברוח, שיות מחיצה קיימת, מקרשים, ברזלים, מה שאתה רוצה, אבל דבר שהוא חזק, שהוא לא הולך ובא ברוח. כל מחיצה שהולכת ובאה ברוח אינה מחיצה. זו גמרא בסוכה דף כ"ה, כ"ד עמוד ב' וגם כ"ה, ופסקו את זה כל הפוסקים. שכל מחיצה שהולכת ובאה ברוח אינה מחיצה. לפיכך אם אדם עושה 4 עמודים כדי להחזיק את הסכך ואת הדפנות הוא שם סביבות הדפנות אולי גם ממסמר אותם קצת עם סדינים. הסדינים האלה כשבא רוח, רוח מצויה, עושה כמו בליטה, מכניסה אותם, מכניסה ומביאה אותם. כשאין רוח הם שקטים, נחים, אבל באה רוח, אפילו רוח מצויה, הולכת ובאה אז זה מנענעת אותם. עכשיו באים כמו בליטר, הוא נכנס, יוצא וכיוצא, זה נקרא שמו, מחיצה שהולכת ובאה ברוח, זאת לא מחיצה. אז כמו שאין שם דפנות בכלל, ומי שמברך על סוכה כזאת, אשר כדי שם יושב בסוכה, הוא מברך ברכה לבטלה. צריך מאוד להיזהר בזה, שהמחיצה תהיה בגובה 10 טפחים, שתהיה במחיצה קיימת, או קרשים, או ברזלים, או מה שלא יהיה. נגיד למשל, אם אדם עושה את הסוכה שלו בגזוסטרה, במרפסת, ויש שם עמודים של ברזלים. העמודים האלה, כיוון שאין בין אחת לשנייה, בין עמוד לעמוד, אין יותר משלושה טפחים. שלושה טפחים זה 24 סנטימטר. כל טפח זה 8 סנטימטר. אז אם זה פחות מ-24 סנטימטר, ובאמת אין ביניהם, אפילו 20 סנטימטר. אז במילה הזו אומרים כלבות. כל שלושה טפחים, תוך שלושה טפחים כלבות דמה. מה זה לבות? סתום. כאילו מחיצה סתומה. אבל אתה רואה שזה עמודים, עמודים, עמודים. דינם כאילו הכל סתום וחתום. לכן אם יש בשלושת הרוחות, יש העמודים האלה, אז זה בגובה שלהם לא פחות מ-80 סנטימטר, 10 טפחים, הלוא אמרנו כל טפח זה 8 סנטימטר. הגובה צריך להיות 80 סנטימטר. יש סברה שכמה פוסקים, בכללם גם החזון איש, שאומרים טפח זה 10 סנטימטר. ככה הם אומרים. לפי זה צריך להיות הגובה יהיה מטר. למה? 10 טפחים זה מטר. זה לפי סברתם. אבל מצד הדין העקר, כמו שכותב רבי חיים נאי בספרו, מביא להקת פוסקים, שאומרים שזה 8 סנטימטר. בכך עקר למעשה. אם מישהו רוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. אז אם יש 80 סנטימטר גובה, אם רוצה לאכול, עושים עוד קרש אחד מכל שלושת הצדדים, עוד קרש כדי שיהיה לבד כול העלמה, שיהיה מטר, גובה מטר. ואחר כך למעלה הוא עושה את כל הסדידים, כל הדברים האלה, זה לא יופי של הסוכה. גם כדי לעצור בעד הרוח, לעצור בעד השמש, זה מה שנעשים. אבל לא שהם עקר הסוכה. מחיצה של סוכה צריך להיות דבר שהוא קיים, שמחיצה קיימת ולא הולכת ובאה ברוח. החזון איש כתב דברים שהם לגמרי לא מתקבלים על הדעת. הוא אומר ככה, מה שאמרו חכמים, מחיצה שהולכת ובאה ברוח אינה מחיצה, דווקא שהרוח מובילה אותה באופן שמתבטלת המחיצה, כגון שמובילה אותה יותר משלושה טפחים. אבל אם היא מנענעת קצת אותם, זה לא מעלה ולא מוריד. כך הוא כותב, ראיות אין לו לדבר הזה. כך אמר ככה מסברתו. הוא בעצמו מודה שמהפוסקים לא משמע ככה. אבל הוא חדש את הדין הזה. אבל הוא לא ראה שבספר משכנות יעקב של הגאון מקרלין, יש לו תשובה ארוכה בנושא הזה, וכותב שאפילו, הוא אומר בפירוש על הנושא הזה, שאפילו מתננעת טיפ טיפה כלשהי, כיוון שהיא אינה מחיצה קיימת, קבועה, אז אין עליה תורת מחיצה, וזו פסולה, זו סוכה פסולה. כותב את זה גם בספרו קהילת יעקב, גם במשכנות יעקב, גם בקהילת יעקב. בשניהם הוא כותב את הדברים האלה, יש ספר על מסכת סוכה שמו עמק סוכות, שיטה מסכת סוכה. וגם כן הוא מעריך בזה בחידושיו סוכה כבדלת, וגם הוא המסקנה שלו, שכל שהיא מתננעת, כל שהוא, זו לא נקרא שם המחיצה, וזו סוכה פסולה. לכן צריך לזהר אלה שעושים שטחים, שטחים עבים, אבל ממסמרים אותם גם כן, כדי שלא יתנענעו וכל יבואו ברוח. עד כמה שאפשר צריך גם כן למסמר אותם, מסמרים בכל שלושת הדפנות, כדי שיהיה לנו סוכה כשרה ארבעת כל העלמה, לא יכנס אדם בספק ברכה לבטלה. אם זו סוכה פסולה, כל פעם שהוא ברכה שם בסוכה זו ברכה לבטלה, אז לכן מאוד צריכים לזהר בזה. מלבד שמלמעלה גם כן צריך להיות שצלתה מרובה מחמתה. לקשור את הסכך כדי שלא יעוף, לקשור אותו בחוטי ניילון נגיד למשל, או חוטים אחרים, אפשר להתיר. זה כשמו מעמיד דמעמיד, אפילו מעמיד דעת מרן להתיר. לכן אין להחמיר בדבר הזה. יש מחמירים הרבה מאוד, ולא עושים שום דבר שיחזק את הסכך, פרש החושים למדע אמר, אם מעמיד בדבר שאסור לסכך בו, אז גם כן הכל פסול. ככה שאומרים. אבל זה דעת הרמב"ן במלחמות. אבל דעת הראשונים האחרים לא ככה, חריף, הרמב"ם, התוספות והרשב"א, כולם העתיקו דברי הירושלמי, שמוכח שמעמיד בדבר שאינו כשר לסכך בו, עדיין לסוכה כשרה. ומרן פסק את דבריהם. לכן כבר שם קבלנו הוראות מרן, לכן אין לפסול מעמיד בדבר שהוא לא ראוי לסכך בו. נגיד למשל, סתם חוטים. היום חוטים סתם, הם צמר גפן, כותנה שקוראים את זה היום, זה צמר גפן. צמר גפן זה גדל באדמה. מצד הדין, אני אומר, התנאים שצריך להיות לסכך, הסכך צריך להיות שלושה תנאים. דהיינו גדולו מן הארץ, כי הוא צומח באדמה, לא ברזל, ברזל לא צומח באדמה, לא אבנים, שהם לא צומחים באדמה. וכן, אלא צריך להיות דבר שהוא גדולו מן הארץ. וצריך גם כשיהיה דבר תלוש ולא מחובר, להפוקע ענפים של אילן שעוד מחוברים בתוך באילן, והוא עושה את הסוכה תחת הענפים של האילן. כיוון שזה מחובר, זה לא שווה כלום. צריך להיות תלוש. ודבר שלישי, דבר שלא ראוי לקבל טומאה. אם ראוי לקבל טומאה, אין מסככים בו. מה זה ראוי לקבל טומאה? כל כלי עץ, בפסוק כתוב, מקור כל עץ, או בגד, או עור, או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובל וטמא עד הערב וטהר. זה כשנגע בו שרץ, אז מטמא את הכלי. כלי שראוי לקבל טומאה, אם יגע בו שרץ מת, אז זה נקרא שמו כלי שראוי לקבל טומאה. כלי שלא ראוי לקבל, צריך להיות דבר שלא ראוי לקבל מצווה. עצים, כלי עץ, פשוטי כלי עץ, לא מקבלים טומאה. עצים ככה, כמו הפלפונים האלה שמוכרים אותם, אלה לא מקבלים טומאה. אז אפשר לסכך בהם. יעשה מהם רוב הסכך, וזה בסדר, צלעתם רובה מחמתה. יש לי רק קצת נקבים, שלא יהיה כל כך מעובה כמו בית, כדי שיכולים, גשמים יכולים להיכנס לתוכה. אז זה כבר קשור, זה סכך כשר. אז צריך להיות הסיכך מדבר בשלושת התנאים האלה. דבר שגדולו מן הארץ, ושהוא תלוש ולא מחובר, וגם שלא ראוי לקבל טומאה. אלה שלושת התנאים. עכשיו, החוטים למשל. מה הדין של חוטים? חוטים של כותנה. אלה יש כותנה, דבר שהוא גדל מן הארץ. וחוט לא מקבל טומאה. צריך להיות בגד, בגד שהוא לכל הפחות 3x3, 3 אצבעות x3 אצבעות, כלומר 6 סנטימטר, זה מקבל טומאה. פחות מזה זה לא בגד. אם כן, כשאנחנו אומרים שזה סתם חוט, זה יש בו כל התנאים. אבל למה פסול? אם אדם רוצה לסכך את סוכה שלו, להגיד באופן תיאורטי, רוצה לעשות חוטים, לעשות חוטים ככה, לקלוע חוטים, הוא לסכך בהם. זה מותר? לא, אסור. למה זה? הרמב"ם כותב בפני שנשתנה צורתם. זה הכותנה, הייתה כמו שגדלה בארץ. אתה לוקח אותה, שם אותה למעלה, טוב. אבל הם מעבדים את זה. זה לא תקף נעשה, הכותנה לא עושה תקף מיד צמר גפן, אלא אחרי שמעבדים אותו. אז כמו שכתוב, עניצי פשטן, יש עניצי פשטן, יש הושני פשטן. כל זה הגמרא מעריכה בזה, מסכת סוכה דף י"ב. אז לכן, דבר שהוא נשתנה צורתו, כותב הרמב"ם, גזירה מדרבנן שהם מסככים בו. לא מסככים בדבר שנשתנה תורתו. הרעב"ד אומר טעם אחר. אומר, כל דבר שראוי שיקבל טומאה על ידי דבר אחר, נגיד למשל צמר גפן, שמים אותו במזרונים, שמים אותו בשמיכות, שמים אותו בקרים וקצתות. אז אדם יושב עליהם, וזה בגד, החיצון הוא בגד. אז מכיוון שראויים לקבל טומאה על ידי דבר אחר, אז לכן לא מסככים בהם. בכל אופן, הצמר גפן לא מסככים בו. אבל זה אסורו רק מדרבנן, לא מהתורה. כי הוא גדל, הוא צומח באדמה, הוא גדל מן הארץ, וגם הוא תלוש, וגם ככה כמו שהוא לא מקבל טומאה. אם כן, למה אסור לסכך בו? מהטעמים של הרמב"ם והרעב"ד. לפי זה יוצא. יש לנו כלל. כל דבר שאין מסככים בו, למי שאומר שאסור להעמיד בו, אני מלא כשאין מסככים בו מדאורייתא, כמו אבנים, כמו ברזלים. אז גם אסור להעמיד בו את הסיכך. אבל דבר שכל מה שאסור לסכך בו רק מדרבנן, מותר לך תחילה להעמיד בו את הסיכך. לכן, החוטים האלה שאמרנו, חוטים רגילים או חבלים כאלה, מותר לקשור בהם את הסיכך כדי שלא יעוף הסיכך. או לקשור עץ עם עץ כדי לחזק אותו, לחזק את הסיכך עם העמודים, ובחבלים האלה, זה מותר, אין בזה שום איסור. מי שרוצה להחמיר אין סוף לחומרות. אנחנו מדברים דעת הפוסקים ההלכותיים, דעת פרי מגדים, דעת הרב בתושייבה, בתושייבה הגאון ביהודה שמואל אשכנזי, שיש לו ספר בית עובד, בית מנוחה, יש לו בית תושייבה על חג הסוכות. והוא פוסק מומחה מאוד בדברים האלה. כל הספר כולו על ענייני סוכה וארבעת המינים. והוא פוסק שגם כשזה מותר, כשהוא גזרה לגזרה לגזרינן. כך כותב גם רבי חיים פלאצ'י בספר לב חיים. לכן למעשה מותר לקשור את ענפי הסכך עם העצים, עם הפטפונים, כמו שרוצה, רוצה לקשור אותם, כדי שזה יעיף לו את זה, לפעמים זה נמצא במקום פתוח מאוד, ויש שם רוחות, ועלו לדבר שאחר כך יגידו לו כמו שאמרו רבי עקיבא, עקיבא היכן סוכתך, כתוב שם במשנה, שהוא פעם אחת היה בא באונייה, ורצה לעשות סוכה באונייה, אז למעלה הוא הלך ועשה לו סוכה, פתאום, אבל הים פתוח הכל, פתאום משתולל שם איזה רוח שערה, יעיף עליו את כל הסוכה שלו בתוך הים. צחק עליו רבה גמליאל, אמר לו, עקיבא, היכן זוכתך? הוא היה סובר שאנחנו פטורים בסוכה. זה קשה לעמוד ברוח, לשבת שם. התורה אמרת שיווק עין תדורו, מסתעף פתאום לסוכה. זה מסתעף. אמר לו, עקיבא רצה להחמיר. רצה להחמיר, בא הרוח העיף לו אותו, אמר לו, עקיבא, היכן זוכתך. אז טוב, נדם, כשהוא עושה את דבר, זה מה שהוא יכול לעשות אותו, לעמוד בו, אז אפשר להחמיר. וכן, אני כבר אמרתי על לילה הראשון של, של חג הסוכות, שיש מחלוקת מרן והרמה. מרן פוסק שמסתער, או שיש גשמים גם כן כשמו מסתער, פטור מן הסוכה גם בלילה הראשון. לדעת הרמה לא כך. לדעת הרמה, לילה הראשון שונה משאר ימי חג הסוכות, ואם באו גשמים, חייב לשבת אפילו בגשם, ויברך השם בסוכה הוא חייב. כי הדין הזה תשבו כעת תדורו רק על שאר הימים, ולא על לילה הראשון. כמובן, אנחנו קבלנו הוראות מרן. לפי כך, אם יש גשמים, פטורים מהסוכה. לא צריך לשבת בסוכה. ואם הוא יושב בקשמו הדיוט, לכן יקדש ויאכל, הכל יעשה בבית. אדם שאוכל עוגות בתוך, בתוך ימי חג הסוכות, בסוכה, כמה זמן, אוכל, כמה צריך לאכול כדי שיוכל לברך לשם בסוכה? בפת, אמרנו יותר מקבצה. קבצה אמרנו זה כפליים מכזית, בערך 58 גרם כי יש פוסקים שאומרים קבצה חוץ מקליפתה 18 דרהם אבל פחות מהקליפה הקליפה היא דרהם ורבע טוב, הקופנים, כמה שיהיה, נאמר שיהיה 58 גרם או 54 גרם אז חייב כבר לברך לשם בסוכה אבל מה שאין כן אוכל עוגות, עוגות זה לא שעודת קבע אדם אוכל בדרך כלל, אוכל עוגה ככה, לא רוצה לאכול לחם, רוצה ככה, אוכל אכילת עריים. אז לכן כתבו הפוסקים כך, אם אוכל משעור קבצה ומעלה חייב בסוכה, אבל לא יברך, יושב בסוכה. אם אוכל שיעור קביעות סעודה, שזה שיעור עין בית דרהם, 72 דרהם, זה שיעור אכילת פרס שכתוב בתלמוד, והפרס זה מחלוקת הרמב״ם וראשי, אמרנו את זה כמה פעמים. הרמב״ם סובר שיעור שלוש ביצים. וראשי סובר שעור ארבע ביצים ארבע ביצים, כל ביצה 18 דרהם, 72 דרהם אנחנו חושים בספק ברכות, סברת ראשי גם מרן כתב, יש אומרים ויש אומרים ושני הדעות, שתי הדעות אז במילה, אם אתה אומר שצריך להיות 72 דרהם זה בערך יצא קרוב ל-240 גרם בערך, אולי 235 גרם אם יאכל שעור 240 גרם, זו סעודה קבועה, אפילו שאוכל עוגות, צריך לברך את שכתבנו סתם לקבלנו לשם בסוכה, שזו נקרא שמוע שעודת קבע. והוא הדין אם אוכל אטריות. לא רוצה לאכול לחם, יש עוד צלחת אטריות. והצלחת הזאת, בערך הוא מעריך, יש שם קרוב ל-240 גרם, זה לא הרבה, 240 גרם, זה עוקייה אחת, רבע קילו. אז מה זה? רבע קילו זה 250 גרם. הוא אוכל 240 גרם, יש מצלחת אחת, הטריות הם כבדים גם כן, אז כשהוא רואה שיש בזה שעור כזה, צריך לברך מזונות ולשם בסוכה. הטריות לא מברכים המוציא, מברכים הטריות, מברכים על זה מזונות, ובסוף מברך על המחיה, ואף הפי כן מברך לשם בסוכה. הוא אומר לשם בסוכה לא תלוי בנטילת הידיים וברכת המזון, תלוי בשעודת קבע ובשעודת ערעי, וכל שהוא אוכל אפילו שזה דבר של אטריות, לא דבר פת ממש אפוי, אף על פי כן צריך, זה נקרא שמוע שעודת קבע, וחייב לברך מזונות ולשם בסוכה, בסוף על המחיה. ואילו בעוגות, עוגות שהם אפויים, מעשה ידי אופה, אז צריך לעשות נטילת ידיים, ולברך המוציא לחם מן הארץ, ובסוף ברכת המזון. לא רק בחג הסוכות, תמיד, כל השנה כולה. כל אדם שאוכל עוקייה, שזה קרוב 240 גרם מהעוגות, אפילו עוגות שאתה רואה מלאות סוכר, מלאות יוונים, שזה אין ספק שזה מתברך מזונות. אבל כיוון שאתה אוכל סעודת קבע, שזה 240 גרם, חייב לעשות נטילת ידיים, ולברך המוציא לחם מן הארץ, ובסוף ברכת המזון. לא הדין שלהם. כל מה שאומרים חכמים זה בנפח, אבל אם תשקול 240 גרם זה הנפח גם כן הוא בסדר. יש דברים שהם קלים מאוד, יש הפרש בין המשקל ובין הנפח, אבל בזה רבותינו שערו שיעור גם כן שגם קרוב למשקל, אז אין הרבה פער ביניהם. לכן אם אתה שוקל ורואה שיש 240 גרם, כמו שאמרתי, אם זה עוגה צריך לברך ברכת המזון, המוציא ברכת המזון, ואם זה עצויות ברכה למחיה, אבל בשביל עג הסוכות צריך ברך לשם בסוכה. מחלוקת אם אדם אוכל עוגה 240 גרם אם יברך אנטילת ידיים או לא יברך, שבע תעשה עדיף, יטול ידיו בלי ברכה. אני התחמקתי לומר את זה בפירוש, אבל אני שואל, צריך לענות. שבע תעשה, אף פי שדעת רוב הפוסקים צריך לברך, חושבים אנחנו למעוטה, ספק ברכות להקל, אז יטול ידיו כדת, אבל בלי ברכה. אנחנו מדברים שהקמח שבו, זאת אומרת הדגן שבו, יש בו 240, אבל אם זה עשו תבניות, יש פה באמצע פירות, או יש עוגת תפוחים, עוגת מתיחים, אני יודע, יש בפנים, אז זה מעורב כל מיני דברים, אז זה לא מסתרף, זה לבד, רק כשזה הכל טרוף יחד עם הקמח, מעורבב, נגיד המרגרינה, הסוכר, כל זה מסתרף יחד עם הקמח. טוב, אנחנו נחזור לעניינים שלנו. אז אמרנו בסוכות לא ברכת המזון קובעת, שהרי אדם שאוכל כזית פת חייב לברך ברכת המזון והמוציא, ובכל זאת אינו מברך לשם בסוכה עד שאוכל יותר מקבצה פת. ולעומת זאת אטריות, אפילו שאין שם לא המוציא ולא ברכת המזון, רק מזונות ועל המחיה, ואף על פי כן הוא מברך לשם בסוכה אם הוא קובע, דהיינו שאוכל 240 גרם, קרוב ל-240 גרם. יין, אם אדם שותה, לא צריך סוכה בכלל. יין שותה חוסר סוכה. זה לא רק כשהוא עושה עודת קבע, אפילו עושה קידוש. רוצה לעשות קידוש, נגיד בבית כנסת, גמרו שחרית, יש איזה שמחה, אני יודע מה, בין שחרית למוסף, או אחרי מוסף, רוצים לעשות קידוש. בשבת של חול המועד, או ביום טוב של חג הסוכות. רוצים לעשות קידוש. מותר לעשות קידוש בתוך בית כנסת, אפילו שזה שם אין סוכה, בתוך לעשות קידוש בתוך בית כנסת, וכל אחד אוכל כזית עוגה, מותר, זה לא סעודת קבע, סעודת ערי נקרא שמה, סעודת ערי לא צריכה סוכה. אפילו שהוא שותה רביעי יין, זה נקרא שמו ערי. לכן אלה שעושים הבדלה במוצאי שבת או במוצאי יום טוב בתוך בית כנסת, ורוצים לשתות רביעית יין, פטורים מהסוכה, זה לא סעודת קבע. אז קבע צריך להיות פת יותר מקבצה, וזה כמה שאין זה לא פת, אז זה פטור מסוכה. אף על פי שאמרתי שחוץ מפת, אם אדם אוכל תבשיל כמה שיוכל פטור מהסוכה, איזה תבשיל שיוכל? אורז או מרק או טריות, כל מה שיוכל תבשילים מותר לאכול חוץ לסוכה. אף על פי כן, כל המדובר כשאוכל רק את הסעודת ערי, כגון שאוכל תבשיל, לא רוצה לאכול לחם, אין לו זמן לאכול לחם, או לא בריא לו לחם, לא רוצה לאכול רק תבשיל, אז מותר מהדין לאכול את התבשיל חוץ לסוכה. ולעומת זאת, אם למשל אדם הוא נמצא, עוד פעם אני חוזר לומר, בכל שכן פירות, אם אדם רוצה לאכול חוץ לסוכה, רשאי, זה לא סעודת קבע, סעודת קבע זה רק פת, יותר מקבצה. לעומת זאת, אדם שעשה נטילת ידיים ונמצא בתוך הסוכה ואוכל יותר מקבצה פת, ואחר כך יש לו גם תבשילים, יש לו כל מיני דברים, בינתיים למשל שכח לקחת כף או מזלג ונכנס לתוך המטבח ורואה שם איזה דבר טעים, איזה חתיכת קציצה, חת יפה, חתיכה ראויה להתכבד, רוצה לאכול אותה, תאמר זה לא פת, רוצה לאכול ככה. לא, אתה נמצא בתוך סעודה, כל חלק וחלק מה שאתה אוכל זה נקרא שמו שייך לסעודת קבע שלך, אסור לך לאכול שום דבר חוץ לסוכה, אתה נמצא בתוך סעודה. כל עוד בברכת ברכת המזון, כל מה שאתה אוכל זה חלק מהסעודה, לכן אתה רוצה לאכול קציצה, רוצה לאכול פרי, תכניס הכל לתוך הסוכה, שם תאכל, שם חבילת חמך, לא תאכל בתוך המטבח ובתוך העדר שלך. זה לא רשאי לעשות דבר כזה. כשהתרנו דבר כזה, התרנו כשהוא בכלל לא עושה סעודה, הוא רוצה לאכול תבשיר, רוצה לאכול פירות, טוב, אז הוא עושה סעודה. חוץ לסוכה. אבל בשקל כשהוא אוכל בתוך הסוכה, בתוך סעודה הוא נמצא, אפילו לשתות כוס מים, להיכנס למטבח לשתות כוס מים, אסור. מים מה זה? זה סעודת קבע? אם אדם רוצה לשתות מים, כמה שעושה, ישתה כמה שירצה. אבל זה שלא בשעת סעודה. בשעת סעודה, כל חלק וחלק מה שאתה אוכל, כל גרגיר וגרגיר, זה שייך לסעודה. ולכן אין בזה שיעור, פחות בקבצה, יותר בקבצה, זה תבשיל, זה פירות, לא חשוב. הכל זה חלק מהסעודה. לכן אתה צריך להכניס את זה בתוך הסוכה, ושם תאכל את הדברים האלה. אבל ככה בעלמא, אם אדם רוצה לאכול פירות חוץ לסוכה, ודאי למשל, רוצה לאכול פירות, איזה פירות הוא רוצה, תמרים, ענבים, מה שרוצה לאכול. או רוצה לשתות מים, רוצה לשתות יין, אבל יין אמרנו לא צריך סוכה, כל שכן מים שלא צריך סוכה. אבל היו חכמים, היו שמחמרים על עצמם, בתור חסידות. אין סוף לחסידות, אם אדם רוצה לעשות חסידות, תבוא על הברכה. יש אנשים ראי שמיים שקיבלו על עצמם חסידות, לא טועמים שום דבר, אפילו גרגיר שמשום מחוץ לסוכה. הכל בתוך הסוכה, תבוא על הברכה. זה כתוב במשנה שמה, מעשה שהביאו לרבה גמליאל, רבי יוחנן בן זכאי, שתי כותבות, אני שתי תמרים. ודלי של מים, פח של מים, ואולי עם כוס של מים, ואמרו העלום לסוכה, לא נשתה את הסוכה. וכשנתנו לו לרבי צדוק, פת פחות מקבצה, נתרו במפה ואחרו חוץ לסוכה ולא ברך. ולא ברך לשם בסוכה, ולא ברך אחריו. הוא סובר, כדעת רבי יהודה, ששיעור ברכת המזון לא בכזית אלא בקבצה. וזה היה פחות מקבצה, אז פתור אפילו ברכת המזון. ורבי צדוק היה מצדיקים הגדולים, חכם גדול, מתנאים הגדולים. שאילו היה עוד אחד כמו כתוב בירושלמי, לא היה נחרב בבית. כל כך היה צדיק את העולם. והוא היה אוכל חוץ לסוכה. דברים שלא חייבים, לא חייבים. אומר הר"ן, למה מביא שני המעשיות האלה? מעשה אחד להגיד לך שמי שמחמיר, אתה חושב עליו זה יהיר, מה זה כל כך חמורות עושה? לא, יש לו עמל לסמוך, רוצה להחמיר, תבוא על הברכה. לעמד זאת, מי שמכן, תגיד, מה זה החכם הזה? תמיד חכם, ככה קל, אוכל חוץ לסוכה? מה? זה מותר, מה אתה עושה ממנו? אין לך טענות עליו. ישנם קהילות, אשכנזים או תימנים, שנוהגים, כשמבקרים אצל חבריהם, כל הדינים האלה הם שומרים אותם בסוכה שלהם. אבל כשמבקרים בסוכה של חבריהם, ובה הם יושבים, אפילו טועמים כוסית קטנה של יין, או חתיכה קטנה של עוגה, של לקח, אז אומרים, כדי כך טוב נתתי לכם, תורתי תעזובו, מברכים שכשם שר סוענו לשם בסוכה. כך נוהגים. אפילו שזה חתיכה קטנה של עוגה, או מעט יין, כוסית יין. כי הם מברכים על הסוכה של חבריהם. הם לא כוונו לפתור בשעת שברכו לשם בסוכה. בבית שלהם, כוונו על הסוכה שלהם. נכנס לבית סוכה של חברו, אז הוא לא כוון לפתור על הסוכה הזאת. זה מצווה חדשה. אז לכן חוזרים וברכים לשם בסוכה. זו סברה הזאת ישנה בדעת הגאונים, רב היי גאון כותב ככה. אבל הפוסקים האחרונים חלקו על זה ואמרו שאין לברך אלא דווקא כשאוכל כמו כל התנאים שהזכרנו, שאוכל סעודת קבע שזה דגן יותר מקבצה. הלאו אחי לא מברך בין סוכתו שלו וסוכת חברו. ושבע תעשה עדיף. לכן אנחנו לא נוהגים את המנהג הזה. ובכל זאת מי שנהג לברך אין מזניחים אותו, יש לו מה שיסמוך. לא תקלו חכמים לברך על שינה בסוכה, מפני שאין השינה בידו כמו אכילה. אכילה, האדם מרגיש עצמו רעב, הולך, עושה נצרת ידיים, משם, הולך לשם בסוכה ואוכל כזית או כביצה פת. אבל אדם שהולך לישון בידו השינה, פעמים קורה שהוא חושב באיזה דבר שמעסיק אותו, ולא בא לו שינה, תדע שינתו מעיניו. לכן לא קבעו חכמים ברכת לשם בסוכה על שעת השינה, אלא דווקא בשעת אכילה. כל פעם שהוא אוכל, צריך לברך לשם בסוכה אם אוכל שעודת קבע. בשינה, אף על פי שהשינה חמורה מהאכילה, אדם שיכול לישון בסוכה, אדם בריא שהוא אין לו חשש שיסתנן וכיוצא בזה, בפרט המעשה שהסכך יהיה עבה בכל הדפנות כולם סגורות יפה מאוד כמו שצריך, מצווה גדולה שיש שם בסוכה, אוכלים וישנים בתוך הסוכה. ולהפך, הגמרא בסוכה כבב אומרת שינה יותר חמורה מאכילה. באכילה יש גבול, אם אוכל סעודת קבע חיה בסוכה, אוכל סעודת עריי פתול בסוכה, אבל שינה, אפילו שינת עריי אסור להתנמנם ככה, אסור בסוכה. אם אתה רואה איזה חבר שהוא מתנמנם, אולי בא בזה דרוש והוא קצת מכון שלו, תחיל לעשות מודים, תעיר אותו, סוכה, אסור לשאול את הסוכה, תעיר אותו. למה? אסור לשאול חוץ הסוכה, אפילו שאלת עריי. הדורות שלנו קצת חלשים, יש הרבה אנשים שיודעים בעצמם, אם ישנו בסוכה, חס ושלום קבלו סתננות, אחר כך יחילו, אז זה בכלל מסתעף, אותו מן הסוכה. באדם שהוא רגיש בטבעו, כל לפי מה שהוא אדם. מסתער, זה לא צריך דבר, כי לריד לכל אחד, כולם מסתערים אותו דבר. יש בן אדם שהוא מפונק, יש בן אדם לא מפונק. כמו שאמר רב יוסף, פעם רב יוסף היה יותר מדי אסטניס, מפונק יותר מדי. כולם מסתערים אותו דבר. יש בן אדם שהוא מפונק, יש בן אדם לא מפונק. כמו שאמר רב יוסף, פעם רב יוסף היה יותר מדי אסטניס, מפונק יותר מדי, עדין מאוד. פעם ישב בתוך הסוכה, בא איזה רוח, היה שם סביבות הסוכה כמה עלים שנפלו מהעצים, מהאילנות. אז כשבא הסוכה, זה התחיל לרקד את העלים האלה, התחילו, הוא התחיל להרגיש ככה עולים על הראש שלו. אמר, יאללה, פנו לי את המקום שלי להיכנס בתוך, להיכנס בתוך, בתוך הבית. אמר לו, אבל יהיה, והענן משתצלח המקפה דמי, באמרינן. זה לא תצלח המקפה. זאת אומרת, שיעור, יש שיעור שהתבשיל יתקלקל, זה תבשיל לא יתקלקל. אמרו לדידי, כמובן דעלין הדעתי, כמו שבתצלח המקפד אמי. דנים, כל האדם, לפי מה שהוא אדם. יש אדם טבעו עדין מאוד, דבר קטן מסתער, יש אדם שלא אכפת לו. אז הכל לפי מה שהוא אדם. אז לכן, כמו שאמרנו, אם הוא מסתער מזה, טוב, יכול להיכנס בזה, בתוך הבית שלו. הוא פתור, בכלל מסתער, פתור מסוכה. טוב, אדם נטל את ידיו, ברך על נטלת ידיים, ונכנס לאכול בסוכה. הוא צריך לברך לשם בסוכה, ואחר כך לברך המוציא, יותר טוב כך. לפני שישב עוד, לפני שישב, נראה, שכשם אתה צריך לשם בסוכה, אחר כך יושב, וברך המוציא לחם מן הארץ. זה ככה הסדר לכתחילה, אבל במקרה ששכח, לא ברך לשם בסוכה, ישב כבר, צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, ונזכר. אז יברך אחר כך לשם בסוכה. לפני שיתעם, יברך לשם בסוכה. נורא קשה הוא הפסק, וכיוון שעל פי הדין הוא חייב לאכול בסוכה. וזה צורך הברכה שלו, כמו גביל לתורה דמה. מה זה גביל לתורה? שכתוב שם בגמרא, בברכות דף מ', עם אדם ברך המוציא לחם מן הארץ. ולפני שישים בפה שלו, הלא אסור להפסיק בין ברכה לטעימה. אבל לפני שישים בפה שלו לטעום, נזכר שהוא לא שם אוכל לשברים שלו. או לבקר שלו, או לצון שלו, או לתנגולים שלו. ואומר לאחד מבני הבית, לך תשים מהר אוכל לתנגולים, לך תשים אוכל לכבשים, או לעתודים, או לבקר, או לצון. אבל הוא שהוא הפסיק מדבור, לא עשה יפה. אבל בדיעבד לא אומרים שנקרא שהוא הפסק בין הברכה לטעימה, מכיוון שאסור לאדם לטעום כלום לפני שייתן אוכל לפני בהמתו. שכך נאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, אחר כך ואכלת ושבעת. קודם תן לבהמה שלך לאכול, אחר כך אתה תאכל. כי למה? בהמה אין לדעת. וזה צער בעלי חיים בשבילה. היא מרגישה רעבון, והיא לא יכולה לבקש. אין לה אפילו פה לדבר, ולא מסח להרים ראש. זה מסכן הבעל הבהמה, הוא צריך לרחם עליה. צריך לרחם עליה, צריך צער בעלי חיים. אז תיתן לה לאכול. אז אם לא נותן לה תקף בשעה שהוא צריך לאכול, אז היא, מי יודעת? היא לא יודעת, נו, שכח בעל הבית, תתן לי עוד חצי שעה. היא לא מבינה. היא רק מרגישה באשר הוא שם, היא מסכנה, מרגישה רעב, מרגישה צמאון. אז היא צער גדול בשבילה. לכן קודם כל תתן לה. אתה, יש לך דעת. יכול לחכות עוד 10 דקות, מה יהיה לך? לא יהיה לך שום דבר. לכן תתן לה קודם לאכול, אחר כך אתה תאכל. זה שכתוב, תעשה בצדקה לבהמתך, אחר כך ואכלת ושבעת. היה איש אחד, תלמידו של רבנו הארי, תלמיד חכם, שלא היו מתקיימים לו בנים. לא עלינו. היה לנו זה בנים, קובר אותם. או אשתו מפילה, או קובר את הבנים שלו. אז כן, היה לו צער גדול. יום אחד אמר, יגלה את המעקה שבלבו על הבן אוהרי. אז אמר לו, תראה, אתה יש לך תנגולים בבית, ואתם מצערים את התנגולים שלכם. כשהם מסכנים, שמים להם לאכול, אתה שם להם לאכול. אתה מתקדק, כמו שכתוב בתלמוד, קודם שם להם לאכול, אחר כך אתה אוכל. אבל יש לך ילדים, והילדים או המשפחה, אחד הולך ואחד בא, התנגולים רואים מישהו בא, אז בורחים, מפסיקים מסכנים מהאוכל, בורחים. אתם מענים את התנגולים. או תמכור אותם, תחסל אותם, או שתקפיד שכשיאכלו, יאכלו לבטח. לא תצערו אותם, וכמה אני מבטיח לך שיהיה לך ילדים. יש את זה, מה לא הצרות האלה? יאללה, הלך שעת את כולם, זו חליפתי, תמונתי, כפרתי, וגמר את העסק. הלך ושעל אותם, וכבר, אין לו תנגולים. ומאז קיימו לו הילדים שלו. זה צער בעלי חיים, זה חמור מאוד. אדם שיש לו בביתו בעלי חיים, צריך לחוס עליהם. נתן לך רחמים ורחמך. מי שמרחם על הבריות, זה רבות בעלי חיים. ומצאנו אצל רבנו הקדוש, כשפעם אחת היו, הייתה שם איזה אכברושים, אני יודע מה, כל דברים שהם לא טוב שרצים. או חתולה אחת, טילה כמה חתולים, גורים חתולים, קטנטנים. והייתה השפחה שלו, המשרת שלו, הייתה מטטה אותם, מתפטר מהם, והם נחלכים את הבית. אמר לה, תעזבי אותם. רחמנות עליהם, מסכנים, אלה לא מבינים שזה, תעזבי אותם. אמרו בשמיים, הואיל והוא מרחם על הבריות, נרחם עליו. היה סובב מסכן יסורים עצומים. מאותה שעה נצפה רבנו הקדוש, זה הגמרא מספרת. זאת אומרת, אדם שהוא מתאכזר על בעלי חיים, בשמיים מתאכזרים עליו. המרחם עליהם, מרחמים עליו. היסורים שבאו לרבנו הקדוש, גם כן בשביל דבר כאין זה. כתוב שמה, פעם אחת, היה הולך רבנו הקדוש לבית המדרש. והיה איזה עגל אחד, ולוקחים אותו לשחיטה. והרגיש מסכן, העגל הזה יפקח. ידע שלוקחים אותו לבית המטוחים לשחוט אותו. ראה מרחוק את רבינו הקדוש, הולך ואז. יש אישיות יפה ככה. תקף, כאילו הוא הרגיש, אז רץ, ברח מהקצב, והכניס עצמו תחת המעיל של רבינו הקדוש, כאילו אמר, תעזור לי, תציל אותי מידו. אמר, לך, לכך נוצרת. אז כתוב הגברה, אמרו בשמיים, כיוון שהוא לא מרחם, לא נרחם עליו. ואז חלק בייסורים קשים ומרים. ואחרי המעשה הזה של הגורים שאמרתי, אמרו, הואיל והוא מרחם, נסיר מעליו את ייסורים. הגמרא לא בחינם מספרת לנו הסיפורים האלה. זה עגל, מה, נוצר לשחיטה, באמת נוצר לשחיטה. זה לא נכון מה שאמר רבנו הקדוש. אפילו אחי, כיוון שבא אליך, מתחלל אליך, זה כבר חבי, כמעט רגע עד עבור זעם. אמרו לכתב דחילק, אז הוא רוצה, תשאיר אותו יום אחד, מה אתה רוצה ממנו? לא תנהג בי, חס ושלום, כמו בקשחות תנהג. ואדם גדול כזה נטבע אפילו על דבר קטן. ולכן בשמיים הענישו אותו. מכאן צריך אדם לרחם על בעלי חיים. זה שאמרנו, צריך לתת קודם אוכל לבהמתו, אחר כך שהוא יאכל. בצמאון יש פוסקים שאומרים, להפך, שמותר שהוא ישתה את החלב ואחר כך הבהמה. שנאמר, בטשט העדה ובעירם. בשעת שמה שלא היה מים לעדה, כשנפטרה מרים, אז כתוב שמה, אחר כך ויצאו מים רבים, בטשט העדה ובעירם. קודם שתו, ואחר כך בעירם. אמרו, שזה לא ראיה. שמה מסכנים כמה ימים, לא היה להם טפת מים. הפה שלהם הלך יבש, היו בסכנה. לכן באו המים, קודם כן יצאו לבהמה שלהם. בהמה צריכה לשתות ככה, לא מסתפקת בכוס אחד שקונה בדברו. יצאו לכם פחים של ימים. לכן, קודם כל, שהם ישתו, אחר כך חתמו לבהמה שלהם. אבל בעלמה, הנה חמה, יכול להיות שצריך להקדים את הבהמה. אז זה תלוי במצב. אם הוא באמת צמאון שלו הרבה, יקדים את עצמו. כל זה הבאנו, שאדם שמפסיק בדבר שהוא נקרא שמו מהעניין, לא והפסק בין ברכה למצווה או מברכה לטעימה. הנה פה, ברכה מוציא לחם מן הארץ, לפני שיטעם, הוא אומר גביל לתורה, תגבל את האוכל, תיתן את זה לשברים, או לבקר, או לצון. הרי שהפסיק בדיבור, כיוון שזה מהעניין, פני שאסור לו לאכול, לפני זה, אז זה כשמו שפוסק מהעניין, מותר, לא צריך עוד פעם לחזור לברך. הוא הדין אם אמר, תביאו מלח. הוא צריך אמר לפני שם. לא אחרי שברך מוציא לחם מן הארץ, אחרי שברך אמר תביאו מלח. בזמנם הלחם לא היה בו מלח, היה תפל, היה טעמו, לא היה טוב. היו מוכרחים לטבל אותו במלח כדי שיהיה בו טעם. לכן זה היה צורך. לכן כתוב שזה לא, אין מחזרים אותו, כיוון שאפילו אמר, זה לא אבי הפסיק. אז כל דבר שהוא מהעניין לא אבי הפסיק. וכותב שם רבנו המאירי בברכות דף מהם, מכאן למדנו שאם אדם ברך המוציא לחם מן הארץ, ונזכר שלא ברך עדיין לשם בסוכה, מותר לו לברך לשם בסוכה ולא אבי הפסיק. זה צורך המצווה, כיוון שזה צורך, ועשו לו לאכול חוץ לסוכה. עכשיו, כשאדם שכח לברך לשם בסוכה, והתחיל לאכול ונזכר באמצע הסעודה, מה דינו של האדם הזה? יכול לברך באמצע הסעודה לשם בסוכה או עבר זמנו בטל קורבנו? הדין הוא שיברך אפילו באמצע הסעודה ולא עוד אלא, אפילו גמר כל הלחם, הוא לא רוצה עוד לאכול לחם, לא נזכר אחרי שגמר את הפיתה שלו, רגיד קבצה יותר מקבצה, אכל יותר מקבצה, אחרי שגמר יותר מקבצה נשאר לו מעט תבשילים, מעט דברים קטנים, ונזכר שהוא לא ברך לשם בסוכה, יברך לשם בסוכה. לפי מה שאמרנו, המונח שאמרנו מקודם, שכל חלק וחלק מהסעודה הקבועה נקרא שימו בכלל הסעודה. לכן אף הפי שבה השארית שנשאר לו, הוא לא אוכל סעודה קבועה, כבר אכל את הסעודה הקבועה, נשאר לו לאכול מעט פירות, נשאר לו לאכול דברים קטנים, אף הפי כן זה נקרא שימו מקלה לסעודה, וכל עוד לא סיים סעודתו לגמרי מכל וכל, צריך לברך לשם בסוכה. רק אם גמר כבר הכל הכל, כבר רוצה לברך בחת המזון, מים אחרונים חובה, שכחתי להגיד לשם בסוכה, אתה חלום חלומות, חלס, גמרנו, שכחת, שכחת, לא יברך עוד פעם, כבר שאין לו עוד מה לאכול, אבל כשיש לו עוד מה לאכול בתוך הסעודה, כל חלק מהאכילה של הסעודה הוא נצפד לסעודת כאבה, נקרא שמו בכלל עד יצא, לא סיים עדיין את הדבר, אז מברך. שכל דבר שיש לו המשך, כל מצווה שיש לה המשך, גם לא מברך עליה מתחילה, אפי שמצוות מברך עליהם עובר לעשייתן, מברך אפילו אחר כך, כשעדיין קיימת המצווה. נגיד למשל, אדם צריך לברך להניח תפילין, והניח את התפילין. הוא שכח לברך להניח תפילין. היה לבו בלעמו, לבש את התפילין ולא ברך. אחרי שגמר את העמידה, אז קרה, אני לא אמרתי להניח תפילין. אז זה משמש קצת בתפילין, ככה, תנעניע בהם, ותאמר, ברוך אתה השם, ותנעניע שקשור, ותנעניע ולהניע תפילין. למה? שעדיין התפילין עליו. עדיין המצווה קיימת. אותו דבר בטלית, גם כן אותו דבר. עדיין המצווה קיימת. אבל הדבר שעבר זמנו, נגמר, עבר. נגיד למשל, הוא צריך לברך על כיסוי הדם בעפר, לכסות את הדם של העוף. והוא שכח לברך. אחרי שכיסה נזכר, הוא צריך לברך על כיסוי הדם בעפר. חלס, כבר עשית. המצווה כבר עשית. לא צריך לברך אחרי זה. או צריך לברך על השחיטה. וכבר שחט. אחרי שחט, הוא צריך לברך על השחיטה. לא, נגמר, כבר עבר. כל מצווה שכבר עברה, ואין עוד, היא לא קיימת, נגמר, מה? קיימת זה בגופו, כמו תלית, כמו תפילין, שנמצאים עליו, אפילו במזוזה יש מחלוקת. יש אומרים, הוא שכח לברך לקבוע מזוזה, וקבע את המזוזה, אבל עדיין היא מונחת שם. לכן יש אומרים, זה כמו שמונח תפילין עליו, כמו שמונח מזוזה על פתח ביתו. ויש אומרים, לא, זה לא דומה. כל עוד שהמצווה עליו בגופו, יכול לברך. כל עוד שאינם בא בגופו, כמו שם המזוזה בפתח ביתו, לא מברך. צריך ברכות להקל, לא יברך. וכל שכן, משעה ברכות, שכבר עבר, נגיד, להדליק נר חנוכה. אחרי שכבר הדליק את הנרות, רוצה לברך להדליק נר חנוכה. זה ברכה לבטלה, לא יכול לברך. וכן, קרא את כל המגילה, אחר כך נזכר שהוא לא ברך על מקרא המגילה, רוצה לברך. אז זה גם כן לא יברך. כל מצווה שעבר זמנה, עשה אותה, גמרנו, כבר לא יכול לברך אחר כך. המצוות נתקנו עובר לעשייתה, אבל פה שהיא קיימת, כמו זה שהוא אוכל בתוך הסעודה, כל עוד הוא יושב בסוכה, הוא מקיים מצוות בסוכות תשבו, עוד כל חלק וחלק מהארוחה שלו, זה חלק מהמצווה, לפי כך מברך לשם בסוכה, אף אחד שאכל כבר יותר מקבצה. לא צריך לעמוד, פירוש יושב בסוכה, להתמהמה בסוכה, כמו בתשבו וקדש עמים רבים, וכי כל הזמן ישבו, לא עמדו, לא הלכו, כל הזמן ישבו וכל הזמן בקדש, אלא הכוונה את עקבתם בקדש, לשון עקוב. אז גם כן פה, הכוונה לשון, בסוכות תשבו שבעת ימים. מה, יושב כל הזמן בשבעת ימים? לא יעמוד, לא ילך? זה הכוונה, תשבו, תתעכבו. אז גם כפה אותו דבר. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. אז מה, ישבו כל הזמן ככה שבעת ימים? רוצים ללכת לשירותים, ללכת לפה, ישבו ככה שבעת ימים? מה זה פה? הכוונה תתעכבו, זה פרושו. אז גם כפה אותו דבר. אפילו אחי, לכתחילה, טוב הדבר תמיד לברך מעומד ואחר כך לשבת. כך כותב הרמב״ם. כמו בקידוש, בלילה הראשון, מה אנחנו עושים? קודם לוקחים את הכוס של הקידוש, מברכים בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, נשב בסוכה ויושב, ואחר כך אומר שהחיינו ושותה. ככה עושים. גם כן מחר, למחרת הבוקר עושה, בבוקר גם כן קידוש, בורא פרי הגפן, אשר כשאנחנו נשב בסוכה, כשהוא מברך לשבת, אנחנו רגילים בקידוש של יום טוב או שבת, אומרים את זה מיושב, ביום, אומרים את זה מיושב. אז הוא הולך בורא פרי הגפן כשהוא יושב. חצי, חצי עליו לשבח, יעמוד מעט ככה, ובורך בורא פרי הגפן יושב בסוכה, אחר כך יושב וישתה, ככה יעשה. ככה, כמו חצי קימה, חצי קימה, כדי שיראה כמו שהוא יושב. זה כל זה הרמב״ם אומר ככה, אף על פי שהשיגו עליו פירוש ישיבה עליו, דווקא ישיבה, אף על פי גם עדיף לעשות ככה, פי שגם בזוהר הקדוש כתוב כמו בהרמב״ם. רב המנונה ככה היה עושה, קודם מברך מעומד, אחרי שמברך לשם הסוכה, היה יושב ושותה. כמה דברים מארבעת המינים, בקיצור כמה שאפשר. כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, בענת הצעבות, בעל בנהל, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. מתחיל הפסוק ביום הראשון ומסיים ושמחתם שבעת ימים. אמרו רבותינו כך, לפני השם זה בעזרה בבית המקדש, כשבית המקדש קיים, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. מצוות עשה לתור את ארבעת המינים בבית המקדש, כשבית המקדש קיים, כל יום ויום יש בזה מצוות עשה מן התורה במשך כל שבעת הימים. בגבולין חוץ מבית המקדש המצווה היא רק ביום הראשון. וקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענת הצעבות, בעל בנהל. זהו, מחוץ לבית המקדש יום אחד. בבית המקדש שבעת ימים. אחרי שחרב בית המקדש, רבי נחמן בן זכאי רצה לעשות זכר למקדש, תיקן שאפילו חוץ לבית המקדש, כולם יברכו על הילולה שבעת ימים. ביום הראשון היא מצוות עשה מן התורה. שאר הימים מצוות עשה מדרבנן כדי לקיים זכר למקדש. כמו שכתוב שם בגמרא, בסוכה, שנאמר, ציון היא דורש אין לה. מקלה דבעיה דרישה. הפסוק כובד. מסכנה זו ציון. חרבה, ואף אחד לא זוכר אותה. אף אחד לא מעלה אותה על לבבו. דורש אין לה. מקלה דבעיה דרישה. לכן מצווה מקל לעשות זכר למקדש. זה מה שהיה רבי יוחנן בן זכאי שתיקן לנו, שכל שבעת הימים לקחת את הלולב, אבל יום הראשון מקיימים מצוות עשה מדאורייתא, שאר הימים זה מדרבנן. זה כל זה איפה? מחוץ לבית המקדש. עכשיו, הפירוש הרמב״ם לא כך. אני, כל מה שאמרתי לכם עכשיו זה ראשי. ראשי כך פירש בסוכה וגם במסכת ראש השנה. אבל הרמב״ם לא פירש כך. הרמב״ם פירש, כתוב שם, לולב נטל במקדש שבעה. ובמדינה יום אחד. מה זה במדינה? אומר לך, המקדש זה ירושלים, מלכה שם המקדש. היא מקודשת מכל העיירות. במדינה מחוץ לעיר ירושלים, כי כל ירושלים מלכה שם המקדש. כסיוע לדבריו, אתה אומר, שמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. איפה זה לפני השם אלוהיכם? לדעת ראשי, זה רק בית המקדש. הנה לא כך כתוב, ואני אומר מעשר שני. לא תוכל לאכול בשעריך מעשר לגניך, כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו. מעשר שני, היו עולים אותו לירושלים, מעלים אותו לירושלים, סביב החומה המקפת את ירושלים, ואוכלים אותו בתוך החומה. אסור לאכול אותו חוץ לחומה, לא תוכל לאכול בשעריך, אני בכל המדינה כולה, אסור לך לאכול מעשר שני, כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו, תעלה לירושלים ושמה. זה המצווה, כולם מתאים, מעשה שני בירושלים, נכה בירושלים. וזה כשמו לפני השם. כשהוא אומר שמחת לפני השם נכה שבעת ימים, אז מי אמר לך שזה רק בבית המקדש בתוך העזרה? בתוך ירושלים, זה לפני השם. כך, מהלך העניינים נראה כדעתו של הרמב״ם. אבל זה מחלוקת, לא יצאנו מזה מחלוקת. לפיכך, חסידים ואנשי מעשה שרוצים לחייב את עצמם במצווה מן התורה, אם אנחנו מברכים פה על הלולב, אנחנו חוץ לחומת ירושלים. בדיוק איפה חומת ירושלים אף אחד לא יודע. אבל עקב פנים, אחד הולך מתקרב סמוך לכותל מערבי, ברור שחומת ירושלים הייתה עוד מקפה יותר, אז הוא נמצא בתוך ירושלים. פה יכול להיות, פה לא, אולי חוץ ירושלים, כי זה תלוי הכל בחומה של ירושלים. אז היה היישוב כולו היה בצד דרום. בית המקדש, הכל צד דרום, כל היישוב, איפה שעכשיו מה שמע מידי הערבים בשם שמה, כן? שמה היה כל היישוב של ישראל. אז במזרח אנחנו לא יודעים עד איפה היה מגיע. יש גדלו ארכיאולוגים בסנהדריה, איזה שרידים של חומה, זה אומר זהו, זה אומר לא זהו, מי יכול לסמוך על ארכיאולוגים האלה? אי אפשר לסמוך עליהם. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה החומה. אבל כשאנחנו הולכים, מי שהולך סמוך לכותל מערבי, לכותל מערבי זה כותל של בית המקדש, הר הבית. ואחרי זה כבר, ודאי ירושלים, לא הייתה תקף סימודה לזה. אז אם אחד הוא מתקרב סמוך לכותל מערבי, הוא מברך שמה על הלולב, לדעת הרמב״ם קיים מצוות עשה מדאורייתא. כל שבעת הימים. בשביל זה קשמו לפני השם, למה זה בתוך ירושלים. ובתוך ירושלים זה מצוות עשה מהתורה. לדעת ראשי, לא. זה מדרבנן, רק בתוך המקדש עצמו, זהו מדאורייתא. לכן, רבים חסידים אנשי מעשה, שבכל יום ויום, אחרי שגומרים את התפילה, נענעים בלולה והכל, נוסעים, היום לא כל כך קשה, נוסעים סמוך לכותל מערבי, ושם נוסעים אף פעם את הלולה. אם לא יצאנו רק ידי חובה, רק מדרבנן, לפי תקלם יוחנן זכאי, הרי כשאנחנו התקרבנו עוד פעם, אנחנו מקיים עכשיו מה שאתה עושה מן התורה, לבד לדעת הרמב״ם. לדעת ראשי לא, זה לעולם נשאר די רבנן. אבל לדעת הרמב״ם זה מה שאתה עושה מן התורה. אם אני יכול לחייב את עצמי מה שאתה עושה מן התורה, למה לא אעשה את זאת? אז אני מתקרב סמוך לכותל, ולוקח שנית את הלולה, מגביר אותו. כבר בירכתי מקודם, וזה המשך של הברכה הראשונה. אז לכן משהו זה אני מקיים מה שאתה עושה מן התורה. לכן כל אדם ישתדל מה שיכול לעשות כדי לצאת סמוך לכותל מערבי, לנסוע לשם אחרי התפילה במשך היום כולו זה זמנו, לולב זמנו כל היום. אם לא יכול לעשות את זה בבוקר, עשה את זה באיזה זמן במשך היום, ויגשו לשם סמוך לכותל ויתור את הלולב ונענע אותו מעט וזהו, נקיים בזה שעשה מן התורה לבד הרמב״ם. נחלקו כמה אחרונים, אם לדעת הרמב״ם צריך לדקדק על יש הפרש בהלכה בין יום טוב ראשון שהוא דאורייתא ובין שאר הימים. שאר הימים למשל, יש כמה דברים שחכמים הקלו בהם, רק ביום ראשון החמירו בהם. קודם כל, לוקחתם לכם משלכם. המצוות עשה שהלולב יהיה לא שאול מחברו, אלא שלא. ואם זה לוקח את זה מחברו, צריך לומר לו בפירוש מתנה על מנת להחזיר. מתנה, כל שכן הוא מתנה על מנת להחזיר. גם כן אותו דבר, יוצא לחובתו. אז זה צריך להיות מתנה, אבל בשאר הימים לא צריך, יתן לו את זה אפילו בשאלה ועוד פעם מחזיר לו, יוצא. לוקחתם לכם ביום הראשון, לכם בשלכם ביום הראשון. אז יש אומרים, דעת הרמב״ם, שכל שבעת הימים דאורייתא, אז כשהוא נותן את זה בירושלים, אז צריך שיהיה מתנה, צריך כל אותם התנאים שיש, שיהיה הדר, למשל אם זה לא הדר, זה פסול, לולב הגזול והיבש פסול, כל מיני דברים שהם פוסלים, שהפוסקים מחלקים ביום הראשון ושאר הימים. וזה לא ככה, נגיד למשל אתרוג, הלא יש לו פוטמת למעלה ויש לו עוקץ למטה. אז מה זה פוטמת ומה זה עוקץ? אנחנו קוראים פוטמת זה מה שיש למעלה. היום רוב האתרוגים שהם לא מורכבים, יש כמה כמו נקב למעלה. זה לא נקב, זה יצבעו בכך, דרכו בכך. אף על פי שאין בו השושנה הזאת, הפוטמת הזאת, זה כשר. זה אין בו שום דבר, אין בו שום בעיה. הבעיה היא כשיש פוטמת, ונתלשה הפטמת ונטלה, זה פסול, כתוב במשנה שזה פסול. נטל עוקצו, זה העוקץ שתלוי באילן, כשר, כתוב, נטל עוקצו, כשר. ראשי, כך פירש. אבל באו פוסקים אחרים, פרשו להפך. פטמת זה שלמטה, שתלוי באילן. ולמעלה זה נקרא שם העוקץ. אז זה מחלוקת של פוסקים. לכן פוסלים גם בזה וגם בזה. אנחנו לא יודעים איך הלכה, מי נקרא שמו פטמת, אז אם נתלש הזאת העליונה, פסול. נתלש זה העוקץ, פסול. זה כל זה ביום הראשון. בשאר הימים, כשר. אם אתה הולך לקחת את הלולב הזה סמוך כותל מערבי, תקח דבר שאין בו הבעיה הזאת. כי דינו כדין יום הראשון. כך כותב בספר בקורי יעקב, שרבי יעקב על ארוך לנר, אטלינגר. כפי אהרון חונק עליו, רבי אהרון עזריאל חונק עליו. הוא אומר לא, זיינו להחמיא ללכת על יד הכותל ולעשות את זה. אבל לדקדק שכל התנאים שיש ביום הראשון יהיה בכל שבעת הימים, זה לא נכון. הוא חולק עליו, מביא ראיות כל אחד ואחד לדבריו. אם אפשר לעשות את הרבה כולי עלמא אחדים, אם לא יכול, לא יכול. אתם יודעים שההדס צריך להיות משולש. שעולה שלושה, 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 בבת עד, מלמטה עד למעלה. אם לא היה משולש מלמטה עד למעלה, אלא הרוב הקופנים משולש, החלק העליון משולש, למטה יש שניים, 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 ואחר כך כשמתחיל כבר להשתלש, אתה רואה שיש רובו, רובו של הענף הוא משולש, זה קשר. תמיד הולכים תמיד אחרי הרוב. לעקובה ברובו, צריך להיות שלוש. ואם זה לא שלוש, לא משולש, אלא מרובע, יש ארבעה בכל צד, עוד יותר משובח. ואם זה חמישה בכל צד, יש מקומות עסיסיים פוריים, ויוצא במקום שלושה, 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 יוצא ארבעה, 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 כנגד ארבעה מהות, חמישה, כנגד חמישה, חמישה תורה. ככה הכל סביב, מלמעלה עד למטה. זה עוד יותר טוב, זה עוד יותר קשר. אבל המינימום צריך להיות שלושה, לא פחות. אם זה לא שלושה, אלא שניים, 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 עד למעלה, שניים, שניים, באו אל נוח, אז זה פסול, זה לא, לא שווה. צריך להיות, זה נקרא שמו הדס שוטה, כך גמרא אומרת, זה נקרא שמו הדס שוטה. לכן זה פסול. צריך להיזהר כשקולים הדס, שידע אדם מה לבחור. ומה שאני אומר רובו, לא כוונתי רובו, רוב הענף, עצמו כמה שהוא ארוך. כי יש גבול לאורך של הענף, הענף צריך להיות שלושה תפחים. נאמר לדעת המחמירים, שלושה תפחים, לא יותר. יש מדע אמר שני תפחים וחצי, יש מדע אמר שלושה תפחים. שלושה תפחים, הלבד למי שמחמיר, שסובר שהטפח הוא 10 סנטימטר, אז יש 30 סנטימטר. 30 סנטימטר כל הענף. ואם זה 40 סנטימטר, חציו 20 סנטימטר, שניים שניים. ועשרים העליונים, 3-3. זה קשר. למה? זה נקרא שמו הרוב. אתה אומר לי, לא, זה לא רוב. נגיד למשל, אז רבה. נאמר, 22 סנטימטר, שניים שניים. ו-18 סנטימטר, זה 3-3. גם זה קשר. למה? תגיד, הרוב זה לא, זה לא. הרוב של שיעור ההקשר. אנחנו לא מתחשבים בכמה אורכו של הענף. מספיק לו שיש 30. אז 30, הרוב של 30 כמה זה? 16, זה מספיק. 16 סנטימטר, יש משולש, מספיק. כושר קשה, 18, עוד יותר טוב. לכן מתחשבים אנחנו בשיעור שדרוש לו ללולב. לא שיעור של הענף, לפעמים יש ענפים ארוכים. אז זה לא מעלה מוריד. כמובן, אם אפשר גם להשיג שיהיה משולש מתחילתו ועד סופו, עוד יותר טוב. אבל זה לא מעכב, מה שאמרנו, זה מספיק. מורכבים? על מה אתה אומר? על האתרוגים? אתרוג צריך לקנות במקום שמחזק שלא מורכב. אם לא, זה פסול, לא מברכים עליו. כל שבעת הימים, לא לעשות קושיות, כל שבעת הימים לא מברכים עליו. אפילו ספק, והוא אומר לו שזה מורכב, ואתה לא מכיר את האיש הזה, אסור לך לברך על אתרוג כזה. אפילו הוא יישבע לך, לא תאמין בו. אפילו יש לו זקן ארוך עד טבורו, לא תאמין בו. הוא עצמו לא נאמן. אלא אם כן יש לו תעודה מאנשים מוסמכים, תלמידי חכמים, שמעידים עליו שהוא אדם כשר. כל עוד אין לו דבר הזה, לא תאמין בו ולא בזקן שלו ולא בגובה מראיתו. אני ראיתי במו עיניי כמה אנשים שכאלה, שהם שם חניות, אתה צריך להזכיר שמות, עם זקן ועם זה, בא אצלו מסכן תייר תמים שלא יודע במילה לזמן, נתן לו לימון ופותם את שבורה ונשמע לו שזה כשר ושילם לו מסכן דולרים. ככה. יש אנשים למאים, משתמשים בזקן שלהם לרמות בני אדם. אל תסתכל בזקן קל, אלא מה שיש בו. יש אנשים למאים. צריך שיהיה תעודה מאנשים מוסמכים ונאמנים. או שאתה מכיר את האיש הזה, בעל הפרדס הזה, שהוא יודע שהוא לא מרכיב, אתה יודע אותו, שאדם מר שמיים. אז הוא איזה אחד נאמן באיסורים. אבל כל עוד שאתה לא יודע, לא מועיל, לא ספק ולא ספק ספקה. כי יש כאלה שחשבו לומר, אם זה ספק, יש באמת מחלוקת הפוסקים. זה לא כל כך פשוט מה שאנחנו אומרים לכם היום, שאתרוג המורכב פסול, זה לא יצא מזה מחלוקת. ברוך השם אנחנו עשירים במחלוקות. הנה הרמ"א כותב, רבי משה איסלנש כותב בתשובתו, שהוא יודע שהקדמונים שלפניו היו נוהגים לברך על אתרוג שהיה מורכב, אפילו שיודעים בברור שהוא מורכב, היו מברכים עליו. אבל הוא דעתו לא כך. גם הבית חדש דעתו להכשיר אתרוג המורכב. וגם בדור האחרון היה לנו הגאון רבי שלמה אלעזר פנדרי, הסבא קדישה עליו ושלום, שכתב הרבה ראיות להתיר אתרוג המורכב. והוא דחק את עצמו להתיר לפני שהוא מעיד שלמעלה מ-95% בכל הארץ האתרוגים המורכבים. וקשה מאוד להשיג אתרוג שהוא לבתי מורכב. זה בזמנו. בזמננו יכול להיות שהמצב יותר טוב. כי כשעלו התימנים מתימן, הביאו אותם זרעונים מיוחדים מהזן שלהם, וזה לא היה מורכב, והם עשו פרדסים, נטעו כל מיני פרדסים, ושארו בחזקתם. אז להיות המצב שופר קצת. אבל עדיין אי אפשר לומר שלא הרוב מורכבים. הרוב מורכבים. לא תאמר 95, תגיד 85, תגיד 80. אבל זה מורכב. הרוב זה מורכב. לכן לא תוכל לומר, לסמוך הבא אדם שאומר לך שזה יוצא מכלל הרוב, אלא אם כן אתה יודע אותו שהוא מוחזק כאדם ירא שמיים, שאפשר לסמוך עליו. זה לא כל אחד ואחד אפשר לסמוך עליו. לכן משל זה אדם שלא יודע שזה מורכב, שזה לא מורכב, אין לו רשות לברך עליו. מספק אותו את האתרוג בלי ברכה, או שיברך על מישהו אחר שיש לו יודע שהוא רב תמיד חכם שקנה למשל אתרוג ויודע שהאתרוג הזה לא מורכב, אז יברך עליו, ייתן לו זה מתנה מעט להחזיר ונענע באתרוג שלו. זה מה שיש לעשות. כל עוד לא עשינו, לא יודע בבירור שזה לא מורכב, אסור לברך עליו, שיהיה ספק ברכה של מתנה. ולשהרוג, כפי שאמרנו, הרוב הגדול זה מורכב. ואף על פי שיש לנו, כמו שאמרתי, כמו ספק ספקה, שיש פוסקים שמתירים, אבל גם הם מועטים מאוד שמתירים, ורובד רובד רבתה כולם פוסלים, אז לכן שוב פעם הולכים אחרי הרוב. יש לך רוב מצד הפוסקים, ויש לך רוב מצד המציאות שזה מורכב. לכן אי אפשר לסמוך על ספק ספקה באופן שכזה, לכן אוסרים. בספר שבות יעקב מספר, הוא עצמו, הוא סובר שאתרוג המורכב פסול. הוא אומר, בעל ספטי כהן, רבי שבתי כהן, הוא היה מגדולי הדור, אף הפי שנפטר צעיר, בין 42 שנה נפטר. אבל כבר שמו היה ידוע למרחקים. הוא אומר, פעם אחת בא לעירו של סבו, שבעל שבות יעקב. סבו היה שמו רבי יעקב רישר, משפחה רישר. אז הוא בא לשמה, שאלו את מרד האתרה, שיש כמה אנשים שהשיגו אתרוגים, אבל הם מורכבים. מה דעתו? אמר להם שלא יברכו עליו. היה קשה מאוד להשיג אתרוג בלתי מורכב. ורובם ככולם האתרוגים שבידיהם היו מורכבים. אמר להם הרב שלא יברכו על המורכבים, יש מישהו אחד, שניים שיש להם לא מורכב, כולם יברכו על האתרוגים שלהם. הספטי כהן במקרה היה אורח נוטה ללול שמה, והם שאלו אותו, כך וכך יש צער גדול וזה, אמר להם אפשר לברך על אתרוג המורכב. יש שעת הדחק, תברכו על אתרוג המורכב. וכשאמרו לו, אבל הרב מרד העצרה לא סובר כך, הוא סובר צריך לברך רק על לא מורכב, אמר אני אעשה מעשה ואברך על אתרוג מורכב. בבקשה. אז הוא לא יהיה לו אתרוג, אמרו לו, השמש יש לו אתרוג מהודר, יפה מאוד, והוא מורכב. אמר אין בסדר, אני אברך עליו, תנו לי אותו ואני אברך עליו. כשהגיעו לשעת העדל, כולם יצאו כדי לברך, כולם חכו שהרב יעשה הלכה למעשה, יברך על אתרוג המורכב, וכולם אחריו גם כן יעשו כך. אז הוא לקח את האתרוג כדי לברך עליו, השם יחמוד קשב ולכו שחלתי, נפל לו האתרוג איזו נפילה אחת, שנשמר תקף הפתם על המקום, אבל בשמיים מראים לי שאני לא טוב עושה לצאת נגד מרד העתרה. אני חוזר בי, לא לברך רק על אתרוג המורכב. לא מורכב. ואחר כך חזר בו, אומר בסוף ימיו חזר בו הרב שאתה כהן. זה כל זה מספר בספר שבות יעקב. הרבה אחרונים שפסקו שלא מברכים עליו, בהם הגאון רבי יהושע בסיס, בספר אבני צדק, זה היה בית דין בג'רבה, בתוניס, רבי מסעוד אלפסי, כך גם כן, רבי יצחק טייב, כל אלה גדולי רבני תוניסיה, יש ספר גדולת מרדכי, גם כן יש לו פסקים הרבה בזה, וכולם פוסלים. ועוד כהנה וכהנה רבנים אחרונים, שכולם פוסלים אתרוגים שהם מורכבים, אפילו ספק מורכבים. לכן לא סומכים על ספק סביר כמה דבר לזה.
הסימנים,
סימנים לא קובעים כלום, כי היום חכמים גדולים ויודעים לזייף כל כך, שיוצאים המורכבים כמו בלתי מורכבים, עם הבליטות ועם כל הקשקושים שיש שם, כתבניתו, כמעשהו ממנו יהיה. הם חכמים גדולים, אם יודעים לעשות לך מפחם, חמאה, אז לא יכולים לעשות מורכב כמו לא מורכב. טוב, מספיק לנו, בהלה מה קשה מייצא כזה 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 כזה